נדרים, דף י' ד', תחילים בעזרת השם, דף י' ג' עמוד ב', תחילת פרק שני, פרק ואילו מותרים. לפני 13 שנה, ערכתי סעודת אילולה לרבנו, בעל האור החיים הקדוש, זכותו יגן עלינו. כיבד אותנו בנוכחותו, כבוד קדושת מרן האדמו"ר, בעל התפארת מרדכי מפיטסבורג, זכר צדיק לברכה. הוא סיפר שם סיפור מדהים. כשרץ לראשות הממשלה, הראש ממשלה שמכונה ביבי, בנימין, הוא נכנס אליי כאן לביתי, אנשים התאספו, הייתה שיחה מכובדת. בשלב מסוים נתתי הוראה שכולם יצאו, ואני רוצה לדבר עם ראש הממשלה ביחידות. ואז אמרתי לו, מה הדרך הטובה יותר? דרך התורה, הדרך שלנו, או דרך פריקת העול, הדרך שלכם? מי יותר שמח? מי יותר מאושר? זה נראה כמו שאם בן אדם מותר לו לעשות כל דבר, הוא שמח יותר, הוא מאושר יותר. אבל הפלא הגדול הוא שדווקא אלה שאומרים הכל מותרים לכם, הכל שרויים לכם, עושים כל מה שעולה על רוחם, אלה האנשים השבורים והריקניים ביותר, וההוכחה לזה שהם נוטלים כל מיני דברים שאמורים לשמח אותם, אמורים לגרום להם שמחה, דברים שאנשים יראי השם לא זקוקים להם בכלל, יש להם שמחה פנימית, הם מלאים עם שמחה מתוך מעצמם, אלה שהם פורקי עול, תראה איפה צריך לנעול אותם מאחורי סורג ובריח. תראה איזה כמויות של אנשים כאלה נמצאים שם. ולעומת זאת, אנשים יראי השם שולחים בדרך הישרה, תראה באיזה דרך טובה הם הולכים. חיים את החיים שלהם בשמחה ובטוב לבב. וגם מה שאומרים על היהודים שולחים בדרך התורה שהכל אסור, אומר זה נראה כמו שלוקחים דף. כותבים למעלה בגדול אסור, ואז ממלאים זה וזה וזה וזה, הכל הכל אסור. אומר מה פתאום? בדיוק להפך, אומרת הגמרא במסכת חולין דף קופתת. אשתו של רב נחמן ילטה פעם אמרה לו, הרי כל דבר שהתורה אוסרת לנו, התורה התירה לנו דבר כמותו. התורה אוסרת לאכול דם, התירה לאכול כבד, שהוא כמו דם. אסור לאכול חלב של בהמה, אבל מותר לאכול חלב של חיה. גם שאסור לאכול חזיר, אבל יש מוח של דג שנקרא שיבוטה, שהטעם שלו זה בדיוק כמו הטעם של בשר חזיר. יש עוף שנקרא גאירוטה, שזה אסור, אבל כנגדו יש את הלשון של דג קברה, שיש לו את אותו טעם. התורה אוסרת להיות עם אשת איש בחיי בעלה, התורה התירה לנו גרושה בחיי בעלה. התורה אוסרת להתחתן עם אשת אח, אבל אם אחיו מת בלי בנים, אז יש מצוות ייבום. התורה אוסרת להתחתן עם קוטית, אבל יש במלחמה יש מושג שמותר אשת יפה תואר. ואז היא אומרת לרב נחמן, אני רוצה לטעום טעם של בשר בחלב. גם דבר כזה התורה במקום אחר התירה. אמר רב נחמן לטבחים, קחו כחל ותצלו אותו ותתנו לה לאכול. זה גם בשר וגם חלב באופן של מותר. אומר האדמו"ר, התורה לא באה לאסור, התורה באה לתת את המידה הנכונה לכל דבר, את השיעור הנכון לכל דבר. כי כשמאדם לוקח כל דבר בלי מידה, זה כמו בהמה, זה כמו חיה בג'ונגל. ואדם צריך ליהנות, אבל ליהנות בגבול, ליהנות במידה. אדרבה, דרך התורה, זה הדרך של התענוג הגדול ביותר, הדרך של השמחה הגדולה ביותר. האדמו"ר סיים את הדברים, אז הוא מספר, אמר לי ראש הממשלה, הרב צודק, אבל אני מבוגר מדי, אני כבר זקן, אני לא יכול להשתנות. אמר לו האדמו"ר, אני לא מדבר עליך, כי אתה בעצמך. אתה הרי הולך להיות ראש ממשלה, זה הרע במיעוטו. אני רוצה שאתה תדע לחזק את הדרך הנכונה, לפחות תעזור לדרך הזאת, תעזור לעוד ועוד יהודים שרוצים ללכת בדרך הזאת, שתהיה להם את האפשרות, שלא יהיו להם הפרעות, שיוכלו לעבוד את השם בשמחה ובטוב לבב. הפרק שלנו נקרא פרק ואילו מותרים. כותב הר"ן, למה פרק נקרא ואילו מותרים? מתוך שבפרק הקודם נכתבו נדרים אסורים, לכן פתח כאן התנא ואומר ואילו מותרים. כל דבר שאסור, יש כנגדו דבר שמותר. יש נדרים שכשאדם נודר, הנדר לא תופס. אפילו לא צריך ללכת לעשות התרת נדרים. הנדר פשוט לא תפס. כי הוא נדר בלשון שהלשון הזאת לא מעילה לנדר. אדם שאומר לחברו, חולין שאוכל לך. מה שאני אוכל משלך יהיה חולין. הוא לא אסר כלום על עצמו. אדרבה, הוא אומר שמה שהוא יאכל משל חברו יהיה חולין שמותר באכילה. הגמרא אומרת שבאמת אין חידוש בחלק הזה שהמשנה כאן אומרת, כי זה פשוט באמת שהנדר הזה לא תופס. מכאן והלאה, המשנה הולכת ומפרטת שהבן אדם מדפיס את הנדר בדבר שאסור מהתורה, ולא בדבר שהאיסור שלו חל על ידי נדר. הוא אומר, דבר זה יהיה עליי כבשר חזיר, שאסור באכילה וכדומה. ואנחנו נראה בעזרת השם, בהמשך השיעור, שהגמרא דורשת, כי דור נדר להשם, שאדם נודר, זה צריך להיות נדר בדבר הנדור. זאת אומרת, אם אני אומר על דבר מסוים שאני רוצה שהוא יהיה אסור עליי, אז הנדר חל, בסדר, זה יהיה אסור. אבל אם אני לא אומר שזה יהיה אסור, אני רק אומר שהדבר הזה יהיה כמו הדבר הזה. והדבר שבו אני מדפיס את דבר ההיתר, הוא אמנם דבר אסור, אבל הוא לא אסור בגלל שנדרו נדר ואסרו אותו, אלא הוא אסור בגלל שהתורה אוסרת אותו. זה נקרא דבר האסור, כמו בשר חזיר. אם אני אומר שהכיכר לחם כשרה תהיה עליי כמו בשר חזיר, ואני לא ממפורש שהכיכר לחם תהיה אסורה, אבל כל אחד מבין לבד, מה פירוש? אם זה יהיה כמו בשר חזיר, בוודאי שזה יהיה אסור, כי הרי בשר חזיר זה אסור. אף על פי כן, הנדר לא תופס. מה הסיבה? דורשים את זה מהפסוק. איש כי ידור נדר להשם, דווקא בדבר הנדור ולא בדבר האסור. אם זה דבר שאסור בגלל שהתורה אוסרת אותו, אז אי אפשר להדפיס בו את הנדר, הנדר לא חל. או שהוא אומר, דבר זה יהיה אסור עליי כמו עבודת כוכבים, שלא רק אסורה באכילה כמו בשר חזיר, אלא גם אסורה בענה. או שהוא אומר, דבר זה יהיה אסור עליי כמו דבר מאוד מצמרר, אורות לבובים. זה אורות של בהמות שנקבו אותם בחייהם כנגד הלב, כדי להוציא את הלב ולהקריב אותו לעבודה זרה. וזה נחשב תקרובת עבודה זרה, שאי אפשר גם לבטל אותו מדין עבודה זרה. לכן זה יותר חמור אפילו מהמקרה הקודם, שהוא מדפיס בעבודת כוכבים. או שאומר, דבר זה אסור כמו נבלות וטרפות, שבנבלות יש טומאה, ומטמא אהב הטומאה. זה גם אסור באכילה, אבל גם יש בזה טומאה, לכן זה יותר חמור. או כשקצים ורמסים, ששקצים ורמסים גם כן מטמאים, אבל הם יותר חמורים מנבלה, כי נבלה מטמאה בכזית. שקצים ורמסים מטמאים בשיעור קטן יותר, בכעדשה. או שהוא אוסר על עצמו דבר כמו חלת אהרון. כשאדם עושה בצק, צריך להפריש חלה, ואת החלה נותנים לכהנים. שזה, אמנם מפרישים אותו, זה כמו נדר, אבל מבאר הר"ן שהאיסור של חלה למישהו שהוא לא כהן, זה לא בגלל הנדר. כי הרי כשאדם הפריש את החלה, הוא לא אמר, טוב, החלה, אני אוסר אותה על שאר האנשים ומתיר אותה לכהנים. זה שזה מותר רק לכהנים, זה בגלל האיסור של חלה, לא בגלל דווקא הנדר. כי כשאדם נודר, זה תלוי מה שהוא קבע. הבן אדם יכול לנדור לאסור משהו על בן אדם אחד, ולא לאסור אותו על מישהו אחר לפי מה שהוא רוצה. אבל החלה וכן תרומה, כמו שנראה מיד, התורה קובעת למי זה אסור ולמי זה מותר. אז אם כן, האיסור של זה, זה לא בגלל הנדר. וכן כתרומתו, כמו תרומה, שאדם יש לו יבול והוא מפריש תרומות ומעשרות, התרומה שהוא נותן לכהן היא אסורה למישהו שהוא איננו כהן. אז אם אדם אומר על הכיכר לחם, למשל, שתהיה אסורה כמו חלה או כמו תרומה, הנדר לא חל, כי האיסור של חלה או של תרומה זה לא דבר הנדור, אלא דבר האסור, כמו שאר הדברים כאן ברשימה. ולכן, בכל אחד מהלשונות האלה, הנדר הזה מותר, אפילו לא צריך ללכת להתיר אותו. אבל האומר לאשתו, הוא רוצה לאסור אותה עליו, הרי את עליי כמו אמא, כמו שאדם אסור להינשא לאמו כמובן. אז אם כן, הנדר לא אמור לחול, כי העריות אסורות על האדם כדבר האסור, לא כדבר הנדור, ואי אפשר להתפיס בדבר האסור. בכל אופן החמירו שהנדר לא יהיה מותר מאליו כמו שאר המתפיס בדבר האסור, אלא פותחים לו פתח לנדר, ורק ככה מתירים לו את זה. ועוד החמירו שהפתח צריך להיות ממקום אחר, לא פותחים בכבוד אמו, לא אומרים לו, אם היית יודע שזה ביזיון לאמא שלך שאתה נודר כזה נדר, אם היית יודע את זה היית נודר? והוא אומר, לא הייתי נודר, זה לא הפתח שפותחים, אלא מחפשים פתח אחר. מה הסיבה שמחמירים כל כך בנדר הזה? שלא יקל ראשו לכך. כדי שלא יבוא להקל, לנדור את אשתו שתהיה אסורה עליו, ולא ידפיס את הנדר בדבר הנדור. כדי שלא יהיה רגיל להדיר את אשתו שתהיה אסורה עליו, לכן גם כשהוא נודר בצורה כזאת, החמירו שהנדר חל לעניין זה שצריך להתיר אותו. המקרה הראשון שלמדנו במשנה על נדרים שהם מותרים, זה שאחד אומר לחברו, חולין שאוכל לך. מה החידוש? זה לא נדר. הוא לא אסר פה שום דבר. איזה משמעות איסור יש כאן שאתה מחדש שהנדר לא חל? אולי באים לחדש פה חידוש כזה. תאמה, למה זה הנדר לא חל? דאמר חולין שאוכל לך. אז הוא לא אסר על עצמו כלום. תדייק מכאן. אולי המשנה רצתה שנדייק את זה, ולכן היא כתבה חולין שאוכל לך, כדי שנדייק. האמר לחולין שאוכל לך, או עם פתח לחולין שאוכל לך, יותר מדויק. משמע שהוא בא לומר, לא לחולין יהיה, לא לחולין להווי, אלא קורבן יהיה מה שאוכל לך, ואם כן זה יהיה אסור. ואם כן, מה אני מתניתין? מי הוא הטענה של המשנה שלנו שסובר שכשאדם אומר לא חולין מה שאוכל לך, ואנחנו יכולים לפרש שהכוונה קורבן יהיה מה שאוכל משלך, ואנו מכלל לא, ואתה שומע אין. אם אתה אומר שמה שאני יאכל ממך לא יהיה חולין, מה זה כן יהיה? קורבן. מזה שאומר מה לא יהיה, אתה מבין מה כן יהיה. מה? המשנה שלנו כמו מי נשנתה? אם כמו רבי מאיר זה לא ייתכן, כי הרי לפי רבי מאיר, הלטלי הוא הרי לא סובר את הכלל הזה שמכלל לאו אתה שומע אין. ולפי דעתו, גם אם אדם אומר לא חולין יהיה מה שאוכל לך, זה לא יהיה אסור. כי אנחנו לא מדייקים, אם זה לא יהיה חולין אז יהיה קורבן. אנחנו לא אומרים לפי רבי מאיר שלומדים במה שאתה אומר שלא יהיה, מה אתה מתכוון שכן יהיה. אלא מה שאתה מפורש נודר, זה מה שהנדר. אם אתה רוצה לאסור, תגיד קורבן יהיה מה שאוכל לך. ואלא תאמר שהמשנה שלנו באה לדבר כמו דעתו של רבי יהודה, שכן סובר, מכלל לאו אתה שומע אין, ותדייק חולין מה שאוכל לך באמת מותר, אבל לא חולין מה שאוכל לך יהיה אסור. נשאלת השאלה, כבר למדנו את זה בדף יוד, היינו רישה. אדם שאומר לא חולין, הכוונה לא חולין שאוכל לך, אז נדר חל, ועמדנו את המשנה כמו רבי יהודה, מכיוון שאתה אומר לא חולין, הכוונה לא חולין, יהיה מה שאוכל לך, אלא יהיה קורבן, ואז הנדר חל. ואם כן, למה צריך לחזור שוב על אותה הלכה? אלא באמת אין חידוש בהלכה הראשונה של המשנה, כמו שכבר אמרנו. מה שהמשנה אומרת, חולין שאוכל לך מותר, לא מדייקים מזה דין, ואין בזה חידוש. אלא אגב, איידי דקטני, שהתנא שונה אופנים שלא חל בהם הנדר, כמו שאדם אוסר על עצמו איזשהו דבר כמו בשר חזיר או כעבודת כוכבים, שהנדר לא חל כי זה דבר אסור, ואי אפשר לנדור בדבר האסור, להדפיס בדבר האסור, לאחי קטני גם כן חולין שאוכל לך, שגם במקרה כזה הנדר לא חל. הגמרא מנסה להביא תירוץ אחר, רבינה אמר, אחי קטני, כך נפרש את המשנה, ואלו הם הנדרים המותרים מאליהם, ולא צריך התרת נדרים אפילו. כמו במקרה של אדם שאומר חולין שאוכל לך, שזה פשוט שהנדר לא אוכל ולא צריך התרת נדרים, אדם שאומר שמשהו יאכל משל חברו יהיה כבשר חזיר או כעבודת כוכבים, ולכן כתוב בהתחלה חולין, כי והיא לא תענה חולין שאוכל לך, ואמינה, הייתי אומר, שבמקרים האחרים במשנה, אמנם הנדר לא ממש חל, אבל בא היא שאלה, תך תרת חכם? כי כל מה שהנדר חל זה רק מדרבנן. דוחה גמרא, לא יכול להיות שזה מה שהמשנה באה לחדש. ומי קל לעסוקי על דעתה, אחי? וכי אפשר לטעות ולעלות על הדעת שבשאר הרשימה שמובא בהמשך המשנה, דבר האסור, יצטרכו אתרת נדרים, כי הנדר חל מדי רבנן. והרי, מדקתני סיפה, בסוף המשנה, מה כתוב? דוגמה שבה הנדר חל מדי רבנן וצריך פתח. האומר לאשתו, הרי את אסורה עליי כמו שאימא אסורה על האדם להינשא לה. אז הנדר לא חל, כי זה שהאימא אסורה עליו זה דבר האסור ולא דבר הנדור, ואי אפשר להדפיס בדבר האסור. בכל זאת, כאן חכמים החמירו שהנדר לא מותר מאליו, אלא פותחים לו פתח, ואת הפתח שפותחים לו זה ממקום אחר. מכלל, מזה תלמד מעצמך שהדוגמאות הראשונות במשנה, דרישא לא באה, השאלה שלא צריך בכלל שאלה לחכם. ואם כן, לא צריך לפתוח ולומר, חולין שאוכל לך כדי ללמד, שכמו שזה לא צריך התרת חכם, ככה שאר הרשימה אינה צריכה התרת חכם, אלא באמת ברור ומחובר, מחברת חולין ממילא נסבה. באמת מה שכתוב, המקרה הראשון במשנה, חולין שאוכל לך, שהנדר לא חל, זה באמת אין בו חידוש, אלא אגב הדינים האחרים שמובאים במשנה, מובא גם הדין הזה. אנחנו אומרים, שכשאדם נודר נדר, הוא יכול לומר מפורש, שמה, הדבר הזה יהיה אסור עליי וזהו, זה יהיה אסור עליו. אבל הוא יכול גם לאסור על עצמו בלי לומר שהדבר אסור, אלא הוא אומר, הדבר הזה יהיה כמו הדבר האסור ההוא. הוא מדפיס באיזשהו דבר. ואז הנדר חל רק בתנאי שהדבר שעליו הדפיסו את הנדר הוא דבר הנדור, כמו קורבן. יכול לומר שהכיכר תהיה כמו קורבן. היא כיכר של היתר, אתה רוצה שתהיה כמו קורבן שהיא אסורה בהנאה? אין בעיה. אתה אומר, כיכר זה כקורבן, הכיכר נאסרת. אסור לך לאכול את הכיכר. הכיכר נאסרת. אבל אם אתה רוצה לומר, כיכר זה תהיה כבשר חזיר, שזה דבר כבר אסור, לא בגלל נדר, אלא איסור מהתורה, ההדפסה הזאת לא חלה, והכיכר אינה נאסרת. מנין מילי, מנין לומדים שצריך להדפיס דווקא בדבר הנדור? אמר קרא, אומר הפסוק, איש כידור נדר להשם. אין הנדר חל עד שידור בדבר הנדור. אם הוא לא אוסר מפורש את הנדר, אלא הוא רוצה לומר שהדבר, הוא רוצה לעשות דבר מסוים כמו דבר אחר שהוא אסור, ולהדפיס בדבר האחר ההוא, זה צריך להיות דבר שהוא אסור בגלל נדר, ולא בגלל שהוא אסור מצד עצמו, בגלל שהתורה אסרה אותו. שאלת הגמרא, יחי, אם אתה דורש מזה שכתוב כפל הלשון, ידור נדר, שצריך לדור בדבר הנדור, אפילו בדבר האסור, נמי הנדר צריך לחול, דאקטיב ממש בהמשך הפסוק. אחרי שכתוב בו ישבה שבוע, כתוב לאסור איסר על נפשו, ותדרוש גם כאן שזה בא ללמד, שאפשר לנדור גם בדבר האסור, להדפיס בדבר האסור. אלא מה? כמו שבאיסר, לאסור איסר, אתה לא דורש שמדפיסים בדבר האסור, גם בלנדור נדר לא תגיד שאפשר להדפיס בדבר הנדור. מתרץ את הגמרא, לא. לאסור איסר, המילים האלה לא מיותרות, הכפל הלשון לא מיותר, כי הרי מבא אלה לקדתניה בברייתא. איזו איסר האמור בתורה, שאדם אוסר על עצמו יום, לא לאכול בשר ולא לשתות יין, כמו יום אחר שהוא אסר על עצמו לא לאכול בשר ולא לשתות יין. ואז דרשנו, ברייתא, אדם אומר, הרי עליי שלא אוכל בשר ושלא ישתה יין, כמו יום ראשון בשבוע, היום הראשון בשבוע שהוא פעם ראשונה בחודש ניסן למשל. זאת אומרת מדברים פה על זמן שאנחנו לא רגילים להשתמש בו, כמו שכבר אמרנו כשהבינו את הברייתא הזאת פעם קודמת, שבדרך כלל כשרוצים לדבר על זמן אומרים או יום בשבוע או יום בחודש, יום ראשון, שני, שלישי, או א' לחודש, ב' לחודש וכו'. כאן אנחנו מדברים על איזשהו סוג של תאריך, היום ראשון הראשון שיש בחודש ניסן. זאת אומרת, זה יכול להיות בכל מיני תאריכים. זה יכול להיות שראש חודש ניסן, אם זה יכול להיות שהוא חל ביום ראשון, אז זה יצא א' לחודש. אם ראש חודש ניסן חל ביום שישי, זה יצא ב' לחודש וכולי. בכל אופן, אם הוא אמר, זאת אומרת, היה פעם, נאמר, היה יום שמת בו אביו, הוא נדר שהוא לא יאכל בשר ולא ישתה יין. והיום הזה היה יום ראשון, הראשון של חודש ניסן. ועברו כמה שנים, ואחרי כמה שנים הוא שוב פעם אומר שהיום הזה יהיה כמו היום הראשון של, היום ראשון הראשון של חודש ניסן. אנחנו יודעים שביום ראשון הראשון של חודש ניסן היה פעם אחת שאסר על עצמו לא לאכול בשר ולא לשתות יין, כי זה יום שמת בו אביו. אז מזה שכתוב לאסור איסר דורשים שאפילו שהוא מדפיס בדבר שאסור רק עליו כמו יום שמת בו אביו, זה נדר שרק הוא נוד אסור בנדר, בגלל הנדר הזה, בכל זאת הנדר חל. אז זה דורשים מלאסור איסר. אז הכפל הלשון בלאסור איסר לא מיותר, אבל הכפל הלשון בלנדור נדר כן מיותר, כדי לדרוש שאדם נודר נדר על ידי שהוא מדפיס דבר היתר בדבר אסור, הנדר יחול רק אם הדבר האסור אסור בגלל שנדרו, ולכן הוא נאסר, ולא אם הדבר הזה אסור בגלל שהתורה אוסרת אותו. במשנה למדנו, אומר לאשתו, הרי את עליי כאימא וכולי, דהיינו, הוא אוסר את אשתו ומדפיס את האיסור בדבר האסור מהתורה, כי זה שהוא אסור להינשא לאמו, זה אחת מהעריות שכתובות בסוף פרשת אחרי מות, וזה דבר האסור, אז אם כן הנדר לא אמור בכלל לחול, אבל בכל זאת תקנו חכמים שיפתחו את שעשו פתח לנדר, שעשו אתרה לנדר, והוא לא יהיה מותר מאליו, וגם הפתח לא יהיה בכבוד אמו, כדי שלא יקל ראשו בכך. שואלת הגמרא, הורי מינוס, תראה לדברי המשנה מברייתא, ששם נאמר שאדם שאומר לאשתו, הרי אסורה עליי כבשר אמא, כמו אמו, שאסורה עליו, או כבשר אחותי, דיינו כמו שאחותו אסורה עליו, דיינו שתהיה אסורה עליו כמו שאסור לו להתחתן עם אמו, או כמו שאסור לו להתחתן עם אחותו, או שהוא אוסר את אשתו, כמו שאר דברים שאסורים בהנאה, כעורלה, שזה אילן שנוטעים אותו, שלוש השנים הראשונות, אסור לאכול מהפירות, הם אסורים בהנאה, וככלי הכרם, שאדם נוטע ענבים ביחד עם חיטה ושעורה, שאז זה כלי הכרם, שזה אסור בהנאה, והוא רוצה להדפיס את, שאשתו תהיה אסורה עליו, כמו האיסורי תורה האלה, לא אמר כלום. לא אמר כלום? מהתורה לא אמר כלום, אבל חכמים לא תקנו שיפתחו בכל זאת פתח, ויתירו לו את הנדר, ויפתחו לו ממקום אחר, בברייתא כאן לא כתוב את הדבר הזה. אפילו לא מדרבנן, לא כתוב שצריך אתרה. אז אחורה זה סותר את דברי המשנה ששם כתוב שכן פותחים לו ממקום אחר. מתרץ את הגמרא, אמר אביי. מה שכתוב לא אמר כלום בברייתא, הכוונה שהוא לא אמר כלום מהתורה, מדאורייתא. אבל מדרבנן צריך שאלה, מדרבנן. זה התירוץ של אביי. רב אמר תירוץ אחר. המשנה מדברת על אדם שהוא לא תלמיד חכם, והברייתא מדברת על תלמיד חכם. הברייתא מדברת בתלמידי חכמים שלא יצריכו את המטרה אפילו מדרבנן, כי הם יודעים שהטעם שהנדר הזה מותר מחמת עצמו, זה מכיוון שהם אסרו בדבר האסור, הם הדפיסו בדבר האסור, ואז הנדר לא חל, הם לא יבואו להתיר גם כשמדפיסים בדבר הנדור. והמשנה שלנו מדברת באמרת שאינם בקיאים בנדרים. מי מכיר את המושג הזה שאדם מדפיס בדבר האסור, הנדר לא חל, ואם הוא מדפיס בדבר הנדור, הנדר כן חל. אדם שלא למד בחיים מסכת נדרים. אז איך אתה יכול לצפות מהמארץ שפעם אמר על אשתו שתהיה עליו כמו אמו, אסורה עליו, ואומרים לו, זה בסדר, כלום, לא קרה, זה לא נדר. אז הוא מבין שאם אתה מדפיס, לא אמרתי שהיא אסורה עליי. הוא אמר, מדובר פה שכמובן הוא אמר, שאשתו תהיה עליו כמו אמו. אומרים לו, טוב, אפילו לא צריך התרת, אם יאמרו לו שאפילו לא צריך התרת נדרים, פעם הבאה הוא אמר על אשתו שהיא אסורה עליו כמו קורבן, הוא גם כן יחשוב שהוא לא צריך התרה. הוא לא ידע את ההבדל שקורבן זה דבר הנדור והנדר חל, ואמו זה דבר האסור והנדר, דבר, דיינו, שאסור לו להינשא, זה מהתורה, ואם כן, הנדר לא חל. זאת אומרת, הוא לא יודע את ההבדל הזה, אבל תמיד חכם כן יודע את ההבדל הזה. אז דווקא בעם הארץ צריך להתיר לו ממקום אחר כדי שלא ירגיל בנדר הזה. ומה שאמרנו על דברי הברייתא, שאדם אומר על אשתו, הרי את עליי כבשר אמא, בשר אחותי, לא אמר כלום, אתה אומר שזה נאמר על תלמיד חכם. אבל עם הארץ באמת כן צריך התרה מדרבנן. יש לי הוכחה לזה מברייתא, והתניא. אדם הנודר בתורה, הוא נשבע בתורה, מדובר פה שהספר תורה היה מונח, הוא לא החזיק את הספר תורה, והוא נשבע בתורה שהוא לא יעשה דבר מסוים, שהוא כן יעשה דבר מסוים. הברייתא מחדשת שהוא לא אמר כלום. השבועה לא תופסת. למה? הגמרא בהמשך תבאר, בעמוד הבא, שאנחנו אומרים שדעתו להישבע בגביל, בקלף של הספר תורה, ולא בשמות קודש שכתובים בו. הגמרא תרחיב בזה בעמוד הבא. וכתוב כאן שהוא לא אמר כלום. ואמר על זה רבי יוחנן, מתלמיד חכם לא אמר כלום אם הוא נשבע שבועה כזאת. ומכל מקום מדי רבנן, צריך שאלה לחכם בעם הארץ כדי שלא תבוא, אם אתה תתיר לו פה את השבועה הזאת, הוא יבוא להישבע בשבועה שבאמת כן תופסת, והוא לא ידע שזה תופס. הוא לא ידע את ההבדל. אנחנו נראה, כמו שאמרנו בעמוד הבא, שיש חילוקים בזה, יש מקרים שכשאדם נשבע בתורה בוודאי שהשבועה חלה. והעם הארץ לא ידע להבדיל, לכן בכל מקרה כשהוא נשבע בתורה הוא צריך התרה. ואמר רב נחמן, ותלמיד חכם אינו צריך שאלה לחכם, כי יודע את ההבדל מתי נשבע בתורה חלה השבועה ומתי לא. אז רואים שאפילו שהברייתא כאן כותבת שאדם הנודר בתורה, כוונה נשבע בתורה, לא אמר כלום, זה נאמר על תלמיד חכם בדווקא, אבל מדרבנן עם הארץ כן צריך התרה. כעת הגמרא מפרטת ומרחיבה את ההלכות של אדם שנשבע בתורה. תניא ברייתא, אדם שנשבע בספר תורה שמונח לפניו, יש שלושה הבדלים. מקרה ראשון, הנודר בתורה. בזאת התורה הוא נשבע שהוא יעשה או לא יעשה דבר מסוים. אנחנו עומדים ומשערים שהוא התכוון להישבע בקדושה של הקלף שהתורה כתובה עליו, וזה לשון שלא מועילה בשבועה ולכן לא אמר כלום. זה מה שנקרא הרישה. המקרה השני, מה שנקרא מציאתה, האמצע של הברייתא, אם הוא נשבע במה שכתוב בה. הוא נשבע במה שכתוב בתורה, שהוא יעשה או לא יעשה דבר מסוים. דבריו קיימים, אנחנו עומדים את כוונתו, שהוא נשבע בשמות הקודש שכתובים בתורה. נשבע בשם, שבועתו קיימת. בסיפה, במקרה השלישי, הברייתא כותב בדבר שלכאורה הוא פשוט. שאם הוא נשבע גם בה, וגם במה שכתוב בה, אנחנו עומדים את דעתו שמתכוון כמובן להישבע גם בשמות הקודש הכתובים בתורה, ודבריו כמובן קיימים. שואלת הגמרא את השאלה המתבקשת, כבר במציאתא, בדין השני קטני, שאם הוא נשבע במה שכתוב בה, דבריו קיימים, שאנחנו עומדים שהוא מתכוון להישבע בשמות הקודש הכתובים בספר התורה. אז כל שכן שכשהוא נשבע גם בה, וגם במה שכתוב בה, בוודאי שדבריו קיימים, צריך למימר דבר כזה. אדרבה, במקרה של השלישי של הסיפה, יש יותר הוכחה שמתכוון להישבע בשמות, כי הרי הוא כבר הזכיר בה. למה הוא הוסיף במה שכתוב בה? מוכרח שהוא רוצה להישבע בשמות הקודש הכתובים בספר התורה. מתרצת הגמרא שלושה תירוצים. תירוץ ראשון אמר רב נחמן לא קשיא. יש לנו פה את הרישה, מציאתה וסיפה. רישה הוא נשבע בתורה. מציאתה במה שכתוב בה. סיפה בה ובמה שכתוב בה. אומר רב נחמן לפי התירוץ הראשון. המקרה השלישי שהוא נשבע בה ובמה שכתוב בה, מדובר כאן שהוא לא מחזיק את הספר תורה. אלא, הספר תורה מונח לפניו. דמחתא אורייתא אראה. היא מונחת באיזה מקום. כתוב על הארץ, מן הסתם לא ממש על הארץ, על איזושהי בימה. היא מונחת באיזה מקום. ובמקרה כזה, אנחנו אומרים שלא אמר כלום, כמו שמיד הוא יבאר למה. מה שכתוב, המקרה השני, שהוא אומר, ונשבע במה שכתוב בה, אנחנו אומרים דבריו קיימים, מדובר, דנקית לה בידי, הוא מחזיק את הספר תורה בידיו. ועכשיו הוא מבאר, ברגע שהספר תורה, הוא לא מחזיק את הספר תורה, מחתא על אראה, אם הוא רק היה אומר, במה שכתוב בה, אפשר לפרש שדעתו, דעתי להישבע בקדושת הקלף, הגבילי. מה פירוש מה שכתוב בה? במה שכתוב. זאת אומרת, בקלף שהתורה כתובה. והרי הקלף אינו קדוש, השבועה שלו לא חלה. ורק אם הוא אומר בה ובמה שכתוב בה, רק אז דבריו קיימים. שכיוון שכשאומר בה הוא כבר מזכיר את הקלף, אז כשאומר מה שכתוב בה הוא מתכוון לשמות הקודש הכתובים בה. זה המקרה השלישי, שצריך לומר גם בה וגם במה שכתוב בה, כי מדובר פה שהספר תורה לא מונח בידו. אבל המציאת, המקרה השני, מדובר דנקית לה בידי. הוא מחזיק את הספר תורה. מספיק שהוא אומר במה שכתוב בה, אנחנו עומדים את דעתי, שדעתי על ההזכרות שבה, על השמות הקודש שבה. כי אם הוא התכוון להישבה בקדושת הקלף, היה צריך לומר בה, במה שהוא אוחז. ובזה שהוא אומר, במה שכתוב בה, מתכוון על השמות הקודש. לעומת זאת, כשהספר מונח באיזה מקום, זה שהוא אומר, זה שהוא לא אמר בה, זה עדיין לא מוכיח שהוא מתכוון על ההזכרות, מכיוון שהספר לא בידו. כשהספר לא בידו, יכול להיות שאומר במה שכתוב בה, הכוונה בקלף שהתורה כתובה בו. אבל כשזה בידו, הוא אומר מה שכתוב בה, הוא כן מתכוון להזכרות של, שכתובים בספר תורה. ככה עומדים את דעתו. זה תירוץ ראשון. תירוץ שני. והיא בעי תימה. הברייתא כולה מדברת שהוא לא מחזיק את הספר תורה, אלא הספר תורה מונח. דמחת על הרע. והברייתא באה לחדש, אקא משמלן, דאף על גב דמחת על הרע, אף על פי שהספר תורה הוא לא מחזיק אותה בידו, אלא היא מונחת, כיוון דאמר במה שכתוב בה, כיוון שהוא נשבע במה שכתוב בספר תורה, השבועה חלה מעני. הוא מתכוון להישבע בהזכרות שכתובות בספר תורה, בשמות הקודש. ואם כן, מה ששאלנו, למה צריך לומר את המקרה השלישי בה ובמה שכתוב בדבריו קיימים? באמת לא צריך. זה לא חידוש. זו, אמרנו את המקרה של החידוש, שכשהוא אומר במה שכתוב בדבריו קיימים, כי הוא מתכוון על השמות הקודש, ואין צריך לומר זו קטן, אני באמת לא היה צריך לומר את המקרה השלישי, כשהוא אומר בה ובמה שכתוב בה, כל שכן שהוא מתכוון להישבע בשמות הקודש. והיא בעי תימא, תירוץ שלישי, ואנחנו נקרא כמו איך שהרן גורס, שהוא לא גורס, הוא לא גורס את המילים כולה מציאה תנמי, אלא הוא גורס ככה. והיא בעי תימא, סייפה הקמה שמלן. המקרה האחרון בברייתא, זה בברייתא לחדש. דכיוון דנקית לה בידי, מכיוון שהוא מחזיק את הספר תורה, אף על גב דלא אמר אלא בא, אף על פי שהוא לא אמר במה שכתוב בה, הוא רק אמר בא, כמאן דאמר במה שכתוב בדמי. וכמו שהוא אמר במה שכתוב בה, ומפרש הר"ן, שהמקרה הראשון מדובר, כשהוא לא מחזיק לספר תורה אלא היא מונחת לפניו, אז אם הוא נשבע בה, נשבע בתורה, לא אמר כלום, כי הוא מתכוון להישבע בקלף. המקרה השני, כשהוא אמר במה שכתוב בה, אפילו אם הוא לא מחזיק לספר תורה, מכיוון שהוא אמר במה שכתוב בה, דעתו על ההזכרות שבה. מקרה השלישי מדובר שהוא מחזיק את הספר תורה בידיים שלו, אז לכן כשהוא אומר בה, זה כבר מספיק שאנחנו נפרש שהוא מתכוון במה שכתוב בה, ודעתו על ההזכרות שכתובות בספר התורה, אם הוא נשבע בשם, בשמות הקודש כתובים בספר התורה, ודאי שהשבוע חלה, ועד כאן דף י' ד'.